שילי דקייטה, שילי זמן קיץ, סיום השנה.
ומעבר הדירה.
מעבר הדירה. תורות של מעבר דירה. איש נודד ממקומו. הבאתי משהו שמאוד לחד אותי לאחרונה ברמחל, בספר שנקרא אדיר במרום, שתמיד הוא מפתיע אותי רמחל, עד כמה הוא מצליח לדבר בתוך השפה הקיימת. כן, יש כמה ז'אנרים של שפות. יש שפה אחת שבסופו של דבר כל הציטוטים בה, אם הם ישנם, הם אילוסטרציה לדבר עצמו. כלומר, גם שאני מביא, זה כמו ההספד של הגיס של איתן בהלוויה, הוא התחיל את הפסוק, אומר הנביא בעמוס, אז אני כבר הייתי אבסוד, רואה ששיבה לי תאי, יודע הנביאים האחרונים, כבוא השמש בצהריים, איתן היה שמש, הוא בא בצהריים. אז כאילו, אבל איזה... תוספות בערכין, דף דלת עמוד ב', עכשיו שאתה עולה למעלה, אל תניח עד שנדע את התירוץ של התוספות בערכין. זה הכל היה לשם, ואיזה מויכין, ואיזה גדלס, ואיזה... עכשיו, הפסוק הוא לא באמת קיים, הוא לא באמת מעניין. אפשר אפילו לתלות בזה את מחלוקות התנ"ך המקומיות והמיותרות, אבל יש מישהו שכאילו עובד עם השפה והיא מעניינת אותו, והוא עדיין מצליח להבקיע מתוכה. אני מרגיש שרמח"ל מצליח להבקיע מתוכה.
לא,
עזבתי אותו כבר. אפשר ממש לדבר על אסכולות ועל ז'אנרים בכל תחום אפשרי. אבל רמח"ל עובד בתוך שפה קיימת. כלומר, חשוב לו שהאדיר במרום הזה, זה בעצם פירוש על ההידרה רב. מה יכול לעשות? כמו רב נחמן, תורות, שזה בעצם כתיבה מאוד עכשווית. משהו, לוקח איזה פסוק, עושה איתו מה שהוא עושה. ורמח"ל יחד עם זה, יש לו איזה מחויבות, יש לו איזה קונטקסט ש... שהוא מחויב. לא, אפשר לתלות את זה בזה שהוא אדם צעיר. זאת אומרת שאם רוצים לתלות את זה באחרים, רב נחמן או ארי לא נצליח. אבל יחד עם זה, בתוך הקונטקסט הקיים, כלומר, בתוך הפרשנות שלו, הוא מצליח לייצר הליכות נורא אמיצות, אבל בגלל שהן בדרך כלל אמירות שתלויות בכלל, הוא כללי כזה, אנחנו לא ממהרים אליהם. אבל משהו בבין המצרים מכריח, לא מכריח אותי לחשוב על המציאות הזאת של המעבר. אז אני רוצה לפתוח באיזה ציטוט מאוד חזק שאני רואה מרמח"ל. דע כי יש שני מלחמות, זה אין בפניכם, זה עמוד ממחת, מי שרצה להסתכל באדיר במרום במהדורה של הרב פרידלנדר. אחת היא מלחמת יחיד והיא מלחמת חובה, והשנייה מלחמת רבים והיא מלחמת מצווה. כי מי שירצה להשיג דבר אמת בתורה צריך שיילחם עם הסיטרא אחרא, שהיא המסתמת, וזה חובה על כל אחד להעביר עמלק מהעולם שהוא הסותם. הוא מרבה לדבר על זה שכל הוויה, וזהו קצת אריסטוטלי, יש לה מעכב, וכדי שהמעכב תכליתו להוציא את הדבר עצמו אל הפועל, אך מלחמה יותר חזקה היא מלחמת הרבים, ועושות ברזל וברזל יחד. וזה כי הלוחם יחיד צריך להעביר הסטרה אחרא המתאחזת בו לסתום, והלוחמים כל אחד יש לו להעביר הסטרה אחרא המתאחזת בחברו. בעצם החבורה, השותפות הזאת, כל אחד צריך, כשאנחנו נלחמים כנגד גורם שלישי, בעצם כל הזמן אנחנו משייפים אחד לשני את הסטרה אחרא שלנו. סיטרא אחרא במילה ארמית, אז היא הופכת כבר למילה מזרחית עם אוריינטליות של שדים ושכים ערביים שבאים ועושים טקסים, כן, גם זורקים אבנים, אבל מטבעות גולות כסף, כן, ראיתם את זה בקבורה של איתן שזורקו את, ככה גם הרב שגר, מנהג ירושלים, לא ראיתם את זה אף פעם? שיש עשרה זקנים, אמורים להיות זקנים, שתופסים זה באבנתו של זה, ובעצם באים לדחות מעל הגוף את טיפי הזרע לבטלה שהוציא, כך למנהג ירושלים, ואז הם זורקים 10 גולות כסף בכל צד ואומרים לבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות וישלחם ארצה בני קדם. בעצם שולחים את אותם לילים רוחין ושדין שנדבקו באותה גופה. זה מנהג ירושלים עתיק. אבל באמת להצליח לשחרר את הסיטרא אחרא הסותמת את השני צריך הרבה אמון. אני שואל את עצמי תמיד האם באמת אני מה, אם אני מאמין בבית המקדש, אתמול הלך, שלשום, לא זוכר מתי, השבוע הלכתי עם הגן של פורק לכותל, ובאמת היה לי נורא קשה לשמוע את המלמד שלו, וכל הזמן הייתי צריך להסביר לו, להסביר לעצמי שכאילו ניתן צדקה, יבנה את המקדש עוד רגע.
הלכת עם המלמד?
עם הגן, רצו הורים וזה, והוא נורא רצה. כאילו, תמיד מעלה שאלות, כאילו, בתוכי אני עוד יכול לדבר על, על תקופות טובות, תקופות רעות, תקופות של שפל, תקופות של עתימות, תקופות של מלחמה, תקופות של איזה רגע של מוחין, של, של מפגש, של לב. אבל הכלל נראה לי כזה פלואידי כזה, אפילו לא אניגמטי, פלואידי. מה אפשר לדבר עליו? כלומר, מה כחברה אני יכול, מה המשמעות באמת של... של בין המצרים, מה למעשה? האם אני באמת חושב שעכשיו יבוא האדון אליך לא ויבנה לנו שם איזה בניין? אני חייב לעשות התמרה חילונית לאיזה מרכז רוחני כזה, דמוי אלף ואחת מקומות שיבואו מכל העולם? מה אני אמור לעשות עם התקופה הזאת?
זה באמת
בעיה, כי כאילו כל הדתות היחסית, גם בנצרות, גם בישראל, עכשיו אין אף דת גדולה בעולם, בדיזם. אין אף דת שיש בה קורבנות. אני יכול לתרץ שאצלנו יהיה מנחות, וככה כתב חיים הירשזון, אבל מקום.
עסק הרבה בזמן האחרון עם מרחבים, תודעה של מרחב, תודעה של אדם שכאילו איך מרחב מצמצם או פותח תודעה. לא יודע איך המקדש מתקשר לזה, אבל כאילו צריך מוקד, צריך משהו...
זה ודאי נכון.
קונקרטי.
אבל שהמלמד שם אמר באוטובוס, ברמקול, אנחנו נוסעים עכשיו לקיר של הבית של השם, ואם נתפלל טוב בעזרת השם, עוד היום הבית של השם ייבנה, משהו בקונקרטיזציה הזאת הוציא אותי מהסיפור. נכון, 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 נכון.
באמת, אני חושב כבר הרבה זמן ללכת להודו, לא בשביל לא בשביל לתפוס שם את הרוח, לא בשביל הזה, כי יש שם המון 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 אנשים ש... או נניח הטיפוס הזה על ההר, אני לא זוכר איך קוראים לו, בדרום שהולכים, מטפסים על ההר, כאילו הגיע לרגל הבונית של כולם, כאילו הולכים.
טוב, אבל אתה מדבר על תנועה אחרת שאני מאוד מאוד משווע אליה, שזה מרכז של קודש. במובן מסוים, אם אני נוסע לאומן בשנים האחרונות, זה רק בשביל זה. או, הייתי אומר יותר. שותפות לסוד עם קולקטיב. אפילו לזה אני נוסע לרשב"י, שזה סוד עוד יותר מופרך מרב נחמן. רשב"י באמת שאין לנו מושג.
לא קבור שם.
לא קבור, כן קבור, כן זוהר. אבל זה שותפות לאיזה סוד כזה. 400,000, 500,000. הדבר, עכשיו, אתה מדבר על מקומות שיש 80 מיליון איש. 80 מיליון איש. ובתוך ההוויה הזאת... זה התנועה של הגעגוע למקום. האם אני צריך להתאים את הבית מקדש היהודי שם? זו שאלה שאני לא יודע. כלומר, האם בין המצרים אומר לי, אתה צריך מקום, הקדושה, הקולקטיב צריך מקום, או הוא צריך בית מקדש?
בכלל הקונקרטיות של כל הסיפור הזה, זה כאילו ממש כתיב. פתאום מתקשר לך, כאילו באמת, התנועה הזאת של ה... לתלוש בן אדם עם מקום. כשאתה לא מחובר, באמת, כשאתה לא מחובר למקום, אתה לא מבין, היה מלא, סך הכל עוברים דירה, סך הכל זה, אבל כאילו, ברגע שאתה שותק לגמרי לחלוטין, כשיש לך אפד, יש לך קירוש, יש לך מנגנים, ואתה לא מרגיש את הלחות של תל אביב, והכל מסביב ממודר, 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 והקשר שלך למציאות בכלל נובע מהרקע של המחשב שלך, כאילו, אז אתה לא יכול להגיד, זה גם לי הקשר להגיד, ועדיין קשה לי.
אגב, מבחינה זאת תמיד התחושות שלי, וטוב, בנימין לא פה, אני יכול להגיד את זה, שהקלף המנצח של החרדים לעומת הקלף הלא קיים שלנו, שאנחנו לא משדרים שיש לנו מקום. והחרדים, כלומר, ברור לכולם שמה שהם ירצו יהיה בנוגע לגיוס, זה פשיטה לכל אדם בר דעת, זה כי הם משדרים משהו נורא נורא מקומי. כלומר, ברור שאתה לא תוכל לגייס את החרדים אם הם לא ירצו. אם לא תגיע איתם לפשרה, הם יעזבו את הארץ, הם הלכו לכלא, הם נקשרו את עצמם באזיקים, מה שאתה לא רוצה. אבל יש איזה משהו שהם משדרים המשכיות. לא יודע אם מקום דווקא, אבל המוכנות הזאת ללכת עם המעיל השחור הזה בבני ברק, זה דבר לא מבוטל. לא, לא מבוטל.
נסעתי באוטו, היה 31 מעלות.
ומילא במילים של הליטאים יש בד נושם, אצל החסידים יש עניין שהבד לא יהיה נושם. באוקראינה זה פשוט לא להאמין, לא להאמין. אני פעם אחת בכ"א אב הלכתי, הבלזר הוא משפחה שלנו, אז הלכתי איתו בהר המנוחות לקבר של רב אהרון מבלזר, רבי הקודם. עולים בכ"א אוב 40 אלף איש, פשוט קטסטרופה. אני הלכתי כמו שהם הולכים, כן? זה פשוט קטסטרופה. אתם לא מאמינים עד כמה חם בפנים, עד כמה לא ברור לי איך לא כל חצי שעה מתקלחים. כן, נכון, זה הגיע לשלושת שבועות.
צריך להבין את זה.
אוקיי, עכשיו אני הייתי רוצה לקרוא באמת ברמח"ל את העניין של רמח"ל עוסק הרבה מאוד ברשב"י. מי זה הדמות של רשב"י? הוא מדבר על עצם הבריחה. זה באמצע הפרשנות שלו על המעשה של רשב"י, על הבריחה של רשב"י. מה זה העניין של עלית למרום שבית השבי? במובן מסוים המהפכנות שרשב"י מזהה, שרמח"ל מזהה ברשב"י, זה תודעה של אדם שהוא לעולם לא רק מפה. שבי, ראשי תיבות, שמעון בר יוחאי. שמעון בר יוחאי, אדם שלעולם משדר גם שהוא לא רק מפה, ולכן הוא יכול לבנות חזה ומטה. כלומר, לפי הפרשנות של רמח"ל, רשב"י מייצג את המהפך העולמי עד רשב"י חזה ומעלה. לאה, מרשב"י חזה ומעלה. או מספר הזוהר שאומר גם רמח"ל עצמו שדורות רבים אחרי הרשב"י רק התגלה. לא יודע אם נכתב, אבל התגלה. נמצא שבריחת רשב"י עשתה עניין התיבה שבסודה נעשה הזוהר אשר בו נכללו כל ה-260 נשמתים כמוזכר, ואז נחשב זה לבריחה כללית לכלל ישראל, עד שבסוף הימים לא יצטרך אל היציאה, וזה שאמר כי לא בחיפזון תצאו במנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם השם שהוא זר ומאסיפכם אלוהי ישראל שהוא ענוק. כלומר, הגאולה תלויה בעצם באסיפה הנקבית, האסיפה האמאית, המקום הזה שמצליח להיאסף, המקום הזה שאני יכול לתמוך במישהו או להסמך על מישהו. אבל מסוים, כל הגלות היינו צריכים להישען על מישהו, על הפריץ התורן שיראה לנו פנים שוחקות, אבל בסופו של דבר זה יצר חוסר אמון טוטלי. תמיד הכל אינטרסים. גאולה זה במובן זה המציאות שאני יכול להישען על מישהו בלי שום אינטרס, אין לו שום עניין, וגם לי אין שום עניין, בכל זאת אני סומך עליו. יש פה איזה מאסיפכם כדוש ישראל. דוש ישראל זה ענוק. כי לא בסוד עיר מקלט, אלא לפי סדר המדרגות הראוי. והאמת כי ספר הזוהר נשאר אחריו לברכה שכל מי שידבק בו נקרא בורח מסתרא אחת, שלא יצטרך לו אלא ליציאה. ועוד יהיה חם התועלת נמצא בזה. והאמת כי תועלת גדול הוא כי הצלה מחבלי משיח. חבלי משיח לא היו צריכים, אלא כמו חיבוט הקבר צריך להפריד מן האדם הזוהמה שנדבק בו, כאן צריכים החבלים להפריד ישראל מזוהמת גלות כדי שיוכלו לברוח כנל, אחר כך יחזרו לצאת. וזה סוד הקדוש ברוך הוא מעמיד מלך שגזרותיו קשות כאמן ומחזירם למוטב, כי זה כלל גדול. בעוד שהאדם תוך תקבור את הסתרה אחרי אינו יכול לתקן התיקון הצריך, וצריך שהסתרה אחת תישאר כפותה וקשורה תחת ישראל, ולכן צריך לצאת מהקליפות בדרך בריחה, כי בדרך יציאה אי אפשר בראשונה, ואחר כך שיצאו מהקליפות ביד רמה שהקליפות כפותות תחתם, כיוון שנדבק הרבה בהם הזוהמה, לא אפשר לברוח אל ידי חבלים, שאז היו חוזרים בתשובה שהיא אימא עיר מקלט, וזאת היא הבריחה. כלומר, רמח"ל מדבר בעצם על תנועה ראשונה של בריחה, אחר כך של איזה אסיפה, אחר כך של יכולת בעצם לאסוף את הבריחה שלנו לנוכחות אקטיבית. כן, כלומר, איך אני את התקופות המנוסה שלי מעצמי, מהסביבה, מהקדוש ברוך הוא, מהאקסיות, המוסד הזה של האקסיות של החיים. איך אני מייצר את זה כמעשיתכם קדוש ישראל? איך אני בכל זאת מייצר אמון כלפי התנועה הנקבית הזאת, שבסופו של דבר מציבה אותי כזכר, אבל כדי שהיא באמת תצליח להיות נקבה, אני חייב להיות עוד יותר נקבי ממנה. כלומר, כדי שהנקבה, כדי שהנקבה שיש זכר, אני מכונן אותה כאימא, אני חייב בעצם להקטין עצמי. אשרי המזעירים עצמם אצל המלכות, ככה יגיד רמח"ל, ויוצרים את האימא הילה. כלומר, כל עוד אני חסום ואני לא יכול לאפשר לעצמי להאסף אליה, אני עדיין באיזה תנועה של גלות. איך אני משחרר את התנועה הזאת? וזה זה תנועה לא פשוטה, השחרור הזה, השחרור של הצורך הזה בשליטה. ורמח"ל מנסה לשכנע אותנו שמתישהו יהיה אפשר לשחרר אותה. יהודי זה דבר מאוד מאוד שולט במצב. לא מזמן היה לי פגישה נורא מעניינת עם אדם שהוא לגמרי לא בתחום שלי, שהיה אחד מגדולי אנשי עסקים בארץ. ואני נרתע מהאנשים שהם עושים עסקים. הם תמיד יודעים מה לעשות. כן, הרי למה לכם ולי אין כסף ולא יש? כי הוא יודע מה לעשות. ודיברנו, רצה איזה צהל משהו, כן? לא הציע שותפות ולא הציע שום דבר. ובסופו של דבר הוא אמר לי, תשמע, בארץ קשה מאוד לעשות עסקים. ושאלתי אותו למה, הוא אמר, אין לנו אמון, אנחנו לא מאמינים לאף אחד. אמרתי לו, ומה? אז הוא, המייסה היה שהוא רצה קצת לחלוב ממני כמה מילים על היפנים, ולא בר סמך לזה, אז אמרתי לו. והוא אמר, תשמע, אבל בארצות הברית, באירופה, אנשים מאמינים לך. אמרתי לו שבמקומות שלא הייתה גלות, יש אמון. יש איזה משפט של וולטר. וולטר כתב שאמריקה הוכיחה שאלוהים יכול לברות עולם פעם שנייה. הוא יכול להיות הרבה יותר טוב מהעולם הקודם. וולטר כותב ככה, אם הייתי צריך להגיד, העולם עד אמריקה היה הגיהנום, ומי אמריקה, בסדר, הוא כתב את זה במאה ה-18, העולם הוא גן עדן. באמת שוויון בין גזע, מין, דת, שחור, לבן. עכשיו, נקודה מעניינת, האם כאילו כולנו מאגרים ולכן, או מה זה אירופה? זו שאלה שתמיד היא נותנת איזה אינדיקטור נורא חזק. מה זה מקום? אתה תגיע למקום עכשיו?
באמת המקומות, אתה יודע, רוב ארצות הברית, שכל אחד שיושב על קרקע שכבר 25 שנה
במשפחה,
גזענים ושוביניסטים.
נכון. אתה מגיע נגיד לאירלנד או סקוטלנד או אפילו איטליה, לשם לטוסקנה, אנשים שם יכולים להיות 600 שנה באחוזה של המשפחה. אין לנו דבר כזה, כאילו, מי שנמצא פה 3-4 דורות הוא, כאילו, הוא הכובש, הוא ייצר פה הכל, הוא זה שצריך לחלק ג'ובים לכולם. 3-4 דורות. כאילו, דור אחד לפני הוא המקומי, הוא צריך לספר את הבדיחות. והשאלה היא באמת, האם אנחנו, יש לנו אמון כזה, אמון ש... אם כאילו יש משהו שאני מעריץ את הרב צבי יהודה, זה רק בגלל הנקודה הזאת שתפס את זה. אני שנים הייתי בשיעורים של גדולי תלמידיו בשיחות הרב צבי יהודה, וזה לא שכנע אותי. לא, הייתי תופס מקום ושלוש שעות מסכם את הרב אלי בזק, לא שכנע אותי. הדבר היחיד שהשתכנעתי זה משיח אחד שהיה בין חנן פורט לבינו. חנן פורט שאל אותו אחרי ששת הימים, אולי נעלה להר הבית, אולי בית המקדש, ואמר לו, עוד דורות על דורות נצטרך, כן, מכירים את ה... לעבוד על הלכות מלכים ומלחמותיהם. זה אומר שתפס פה איזה נקודה שעדיין השאלה זה זכריות ונקביות, עדיין שאלה של מנוסה מול מקומיות, לוקליות, מול הגירה. מה?
בין גלות.
כן, הוא תפס את הנקודה הזאת, כאילו המנהיג הכי משיחי שקם לעם תפס איזה נקודה מאוד מאוד נוקבת, שבית המקדש לא יכול להיות רלוונטי כל עוד יש שאלה של אמון. כלומר, במובן מסוים מה שקודם למקום זה האמון. כל עוד אין אמון בינינו, המקום יהיה קטסטרופה. לכן אני מפחד היום מהר הבית. אני חושש, אני לא עולה. אני סומך על הרב קוק במשפט כהן שאומר אפילו לא להכניס אצבעות לכותל, לא מכניס אצבעות לכותל. קושי הולך לכותל. לא מכניס. כאילו, כל תפיסה, אתמול, שלשום הייתי בעיה, כי המלמד אמר לילדים נשק את הכותל, ואז פורט אמר לי, אבא אתה לא מנשק, אני גם לא מנשק.
עכשיו, ברור שאם טובלים, אז
נתם. אני לא חפץ בתנועה הזאת. אני כאילו, אני כקולקטיב, אני רוצה להחזיר לי איזה אמון, שאני יכול להאמין לקדוש ברוך הוא גם.
אולי בלי זה אי אפשר.
איך?
כאילו, עד שאין בה, עד שכאילו... בגלל המקום כאילו שהם התחלת כאילו אפשר לצאת כאילו הרבה זמן ועד שלא גרים ביחד יש את אמון.
אני מרגיש עכשיו שזה שלב של בוא נכיר את המשפחה. זה שזה גם האם אתה מכיר את המשפחה לפני שאתה גר ביחד איתה או לא. אדם חילוני זה מופקע להכיר את המשפחה לפני שהוא גר איתה. בז'אנר שלך, חלק מהז'אנרים. לא, כלומר...
אפשר להגיד כולם.
לא, בכלל אי אפשר להגיד כולם.
יש
חילוני
ש...
מה פתאום? לא יגור
את האסיפות, אין את זה?
לא, אבל קודם
הביאו
משפחה,
מרים,
יוצאים,
מסתובבים,
מפה,
תלוי איזה ז'אנר, נכון, נכון. יש כאלה
שבכלל... 35, ההורים שלהם בבית אבות. אנשים בגיל שלי, יודע מה...
בסדר. אבל המקום הזה שבעצם החזרה לארץ זה תחושה שהקדוש ברוך הוא רוצה להכיר לנו את המשפחה שלו. ארץ ישראל זה עדיין המשפחה שלו, ולאט לאט המשפחה של הצד השני הופכת למשפחה שלך, ולאט לאט גם נוצרים כבישים עוקפים. כלומר, האבא של אשתך שהוא אדם זר וזה לא בהכרח שאתם תסתדרו, באיזשהו שלב יש לו קשר אליך, הוא הסבא של הנכד, של הבן שלך, לא עזור שום דבר, מסתדר או לא. הכבישים כבר נסללו. ואני מסוים, זה כוח של ברית שהיא מפקיעה את הרלוונטיזציה שלך מהממשות של השני. זהו, פתאום הוא הופך לאובייקט. עד עכשיו הסתדרת איתו, לא הסתדרת איתו, היה נראה לך, לא היה נראה לך. פתאום זהו, יש איזה כבישים ישירים, ואתה חייב לעבוד בתוכם. זה לא משנה אפילו הרגשות שלך, אבל מסוים, בתוך משפחה זה לא משנה מה קורה. וזה נורא מביך, כן? אנחנו התרגלנו לזה שתמיד זה משנה, ואם זה לא יסתדר, כלומר, והיה עם שמוע כזה. ככה לא עובדת משפחה. אם לא תתנהג יפה, ניתן לך כפה, לגיל מאוד מסוים, במקומות מאוד מסוימים. משפחה עובדת, שאם אני רואה שאתה במצב תקוע, אני חייב לעזור לך, כי בסופו של דבר זה אני. אני חייב לתת מענה בלי התניות. והשאלה איך עוברים כקולקטיב למרחב שאין בו התניות. זה גם מסוכן. החרדי מתנגד לזה. בהגדרה הוא מתנגד לחיים בלי התניות. היינו בסוף פה ושם בארץ ישראל, שבתחילת הפרק, סוף הפרק הראשון של פה ושם בארץ ישראל, הוא אומר לו במאה שערים, הוא אומר לעמוס עוז, אלה הכי מסוכנים גוש אמונים. כי משהו פה בגוש אמונים שחרר את ההתניה. בין כך ובין כך קוראים בנים, העסק רט. כמו אתה פוגש בחורה, אתה אומר לה, אני שלח ועד שלי מששת ימי בראשית, אני רואה את זה. אולי היא נורמלית, היא בורחת. מה זה בורחת? היא לא יכולה להיות איתך עובדת. אה?
נכנס בחמרי.
יש פה משהו, כן, אני זוכר שאני קניתי את הסוד ישרים הראשון שלי, אז לא מכרו אותו בחנויות, הייתי צריך ללכת לבית וגן, שם לצאצא שלו, של מהשילוח. מהשילוח יש בחנויות, סוד ישרים לא היה, לא יודע מה יש היום. לא כמו שאתם חושבים, אתם הכיפות הסבוגות. הוא היה מחמיר. כאילו, אני חייב, וזה דבר עמוק. כאילו, הוא היה חייב למשות אותו מהמרחב הבלתי מותנה שבאמת הוא מדבר.
בספר שלו,
באמת היה
מחמיר. כן, רב צודק הרי מופיע שהיה מזמין ארבע פועלים פולנים כדי שהוציאו לו תארונות, והוא היה יושב בכיתון קטן שכל השנה היה נעול על מנעול ובריח.
נגיד, מה שלו אחרי המחמיר?
יש הרבה חדשים,
מחמיר עצור,
שהוא עד גיל 20, אבא שלו נתן לו ללמוד קבלה חסידית רק הלכה.
ידר דיבר על זה באחד הבחורים שלו שלקח משהו, כמה חבר'ה מסיח, שכאילו, ממש של אי אפשר. אם אני אומר כאלה דברים, אני חייב להיות מאוד מאוד תקוע.
קצת תנועה שגרית כזאת, כן.
ולסמוך על התלמידים שכאילו הם יבינו וילכו לאן שהם רוצים.
מה, אני יבין.
למה להבין? אז גם, משהו היה מאוד מחמיא את זה. בוא נדיבר כמה שההלכה מעיקה עליו, אבל מצד שני המון מחמיא.
יש איזה מין תנועה כזאת, אני זוכר שפעם רב צבי טאו אמר ככה, אמר יש כאלה מקומות שחושבים שכל העניין, ואני הולך להגיד את כל החלום, אולי גם שברו של התפיסה הציונית דתית המתחדשת המרכזית, אומר ככה, חושבים שזה כמו תפילין של יד, העיקר זה לקשור את המעשה, אבל בראש אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, זה הרי אף ברוח הרצועות האלה, נכון? של הראש, בדעת תקרא הכל, במוחין תחשוב הכל, תעשה, תכניסי
לחגורה,
תכניס לחגורה, כאילו אומר, התפיסה,
לא, לא, יש קטע כזה של גוש ניקי, של זה, שכאילו, אני לא יכול שזה יום.
אתה כבר משחק עם הסימבול בהפוך על הפוך, אבל שנייה, מה הוא התכוון להגיד? הוא התכוון להגיד, התפיסה הבסיסית של הדתי-לאומי, בסדר, המרכז גבעת שמואל, מה אכפת לי מה אתה חושב? הגעת לתפילה בשבת, הגעת לתפילה, מה רוצה? אתה שומר שבת? טוב, הכל בסדר, מה אכפת לי מה אתה חושב? אומר רב צבי, זה עד רב צבי יהודה. רב צבי יהודה, או כמובן בלשונו, הרב הגיע לעולם, הוא אמר לו, מה אתה עושה? אבל מה אתה חושב, במה אתה מאמין, זה העיקר. לכן הדבר הכי משמעותי זה התפילין של ראש. תפילין של יד? בסדר, לאט לאט.
דווקא כאילו הרבה יותר, כשמסתכלים על גבעת שמואל, מסתכלים על המעשים. יותר מאשר על האמונות. כאילו
איך?
הדגל שלהם כאילו מידה מסוימת, הדגל שלהם מול הדתיים או למעשים,
שמה?
לא אומרים לה אתם מזרוחניקים לא מאמינים בגולת ישראל, לא, אתם מזרוחניקים עובדים מעורב, אתם מזרוחניקים בשבת לא
יהודים, מה אתה רוצה?
זה תנועה על גבי תנועה כבר נראה לי, כלומר את רב צבי הם לא מעניינים.
היה פה השבוע בשיעור הסיכום של האומנם על האחרונים, הגיע אחד מהכל בגבעת שמואל.
אוקיי, מי? ידידיה?
כן. ואז אמרתי לו, הוא אומר לי, לא תראה, כל המזרוחניקים בגבעת שמואל, וכאילו זה המעשים ומה שמוכר.
אבל מה שבאמת מעניין אותם, לא מעניין אותם שהם מעורב או לא מעורב, זה ש... דעת אלוקים ואמונה, אי אפשר להתחבר לזה בלי צניעות, מצטטים את הרב קוק שלא אמר לו להגיד שלום לאישה מפת כבודה, זה הכל כאילו עיקר הבשורה, מה זה להיות חומר? רב אליושי עשה את זה יותר טוב, יותר מקצוען, גם יותר מוכשר, הרב אליושי היה צדיק שאינו מאמין, ואנחנו צדיקים מאמינים, כאילו פה יש לך מה לעשות, אתה לא תוכל לעולם יותר להחמיר ממנו.
לא, אבל יש גם כאילו...
אבל השאלה אם זה היה מבוקש, הם מזרוחניקים אולי, אבל מה אני רוצה מהבחור ישיבה שלי? שיפתח שפה של אמונה.
אבל זאת אומרת שיהיה פלמחניקים צפילים, לא שיהיה מזרוחניקים אמונה.
אוקיי, אבל המקום שחשוב לי, הוורד של הרב קוק באיגרת קופיות ג' זה כי פלא ממך דבר למשפט, דבר למשפט, אומר הבבלי, דבר הלוכה, אומר הירושלמי, דבר אגדה. כלומר לקחת אדם שלא מאמין בדבר אגדה, באמונה, ולפסוק ולהרוג אותו על זה שהוא לא מאמין, בסדר? זה העניין. עכשיו פעם היה פה איזה רב מרכזיק ואמר את זה, אז יחיאלי תפס את זה בקבוק וקים התעיף עליו ואמר, לא מספיק גלוכי, גם אגדה אתה רוצה להשתלט עלינו? גם לחשוב אי אפשר? קיצור, אתה מבין, זה הסיפור, וזה איגרת קופיות ג' של רב קוק, האם אני אומר לך גם בדבר אגדה יש לי מה להגיד לך, ויש הלכות ציבור ויש דעת אלוקים ויש בניין אמונה, וככה אתה מחויב. איך? הלכות בין הזמנים. וזהו, יש במה אתה יכול להאמין ויש במה אתה לא יכול, ויש בפנים ויש בחוץ. עכשיו במובן מסוים אצל יהודים זה אף פעם לא היה. כן, אני פעם הייתי ליד רב פוסק שנשאל, רב פוסק חשוב שלו שנשאל, שנייה רק, אני בשיעור, זה דחוף? אני אתקשר שאני אסיים פה. הוא נשאל, אותו רב פוסק דתי לאומי, האם מותר לשתות יין של חבדניק? אז תשובתו, למה לא? התעקש המקשן, כי זה בדיוק במה שמאמינים הנוצרים, שאדם מת, אדם מת, הפך לגואל. אחד לאחד. הוא אומר, אם אתה פוסק, עכשיו הוא עשה לו טריק, הוא אומר, אם אתה פוסק שהנוצריים הם עובדי עבודה זרה, אסור לקבל מהם ממון, כמו שנפסק ביורי דעה של אסור ליהנות מממון של עובד עבודה זרה, וככה אותו רב פסק, האם מותר לשתות יין של חבדניק? אז הוא אמר, לא, מותר. שאל אותו למה? אז הוא אומר, כי הם מקיימים את המצוות. ופה בדיוק זה נכנס לתקיעה. מה זה אומר מקיימים את המצוות? אז אמר אותו רב שהבין שיסתבך, אומר, העיקר מי שמקיים את המצוות. אמר אותו תלמיד, על מה אתה מנהל כל החיים שלך מאבק? נגד אנשים שמקיימים מצוות ולא עומדים ב...
מי היה התלמיד הזה?
לא, לא, הייתי שם, חבר שלי. כאילו, מה האינדיקטור? מה האינדיקטור? בפועל יהודים דנו לפי המעשה. אממה, ברגע שהתחילו החילונים, אתה כבר לא יכול לדון לפי המעשה. כאילו, מי יותר קרוב אליי? חסיד סאט מרות קלדרון, אני בברוך. המובן מאליו זה רות קלדרון, כי אני יכול לדבר איתה ואיתו לא, אבל היא לא מצטרפת למניין שלי, למרות שהיא רוצה, והוא כן, ואני מצטרף למניין שלו. לא הייתה לי להיות חזן, אבל המניין כן. לא מצטרף למניין?
כן, כן.
נתקע בחיוב בכותל, הוא ייקח אותי.
לא, אסור, כאילו, פתרון, אסור לזרוך לי כנעלות חזן. למרות
שזה נייחה, אבל ברור שזה סופר. סופר. זה מין תפרים כאלה.
כשהתחיל
ללכת עם חליפה, כאילו
בשנה שאחרי הפטירה של אבא שלו,
שהיה צריך להיות חזן, ושם כתוב שמותר לרב חזנים רק עם חליפה. חליפה,
מה עם מגבעת? מגבעת או
כתוב?
גם
לא, איך תשים מגבעת? שבינים... לבחורים הוא גם אמר, מגבעת
וחליפה.
מה
כזה? כן. לא, לא. לא, אבל אני אומר לך, רב צבי יהודה אמר גם לבחורים. טוב, אני אחר בזה סוד גדול מה שאמר בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה ושבת עד השם אלוהיך דקי התגברות הסיטרה אחרה לגזור גזרות על ישראל נמשך לפי עלייתה להתאחז ולינק במדרגות כפי על אותה מתגברת והנה היא עולה מתגברת בספירות זון ואז התחקים ישראל דוחק אחר דוחק עד שהיא מגעת לאימא והיא חושבת להידבק שם גם כן בסוד אימא דינין מתארין מינה אך באמת אינה יכולה כי אימא היא חירות ואז עד רבה ישראל מדבקים בה ובורחים בסוד התשובה ומחל תופס איזה נקודה הייתי קורא לה משולש האימאי כלומר האימא המקום תיקון הנקבה, תיקון תשוב הת את העם, מקום התחתון, תחילתו דינים וסופו רחמים, וסופו חירות אפילו. איך מייצרים, מוטרד רמחל, איך מייצרים מהמקום הזה, המקום הנקבי שחי בתוך אטמוספירה של פגיעות, איך מייצרים אותו כחירות, איך מייצרים אותו כמקור שאפשר להישמח עליו? איך בכל זאת אני יכול להחזיר אמון אל מציאות ש... יצרה חוסר אמון אל הקולקטיב? לכן זה מלך שגזרותיו קשות שהולך ומתגבר עד שמגיע לאימא ונשבר כוחו כי מתעוררת התשובה וזה סוד לפני שבר גאון ועל כן בריחת משה ורשבי היה על ידי הגזרה כיוון שבריחה זו נעשה הזוהר הנה עניין הטבע קיים ועומד למי שהזדמן היינו הנדבק בספר הזוהר מגיע לאימא ויצא מסתרה אחרה ואינו צריך לחבלי משיח כמוזכר מראיה מהמנה עברתי לכף ג' והנה על כל זה לא נתגלה הזוהר אלא אחרי הסוטו כי הלא הפעולה הזאת אינה צריכה להימצא לה בזמנה פירוש שיברכו ישראל בסוד הזוהר כי פעולתו אינה לה בסוף יומה בדורא דמלכא משיחא והפרש מהו דרא דמשיחא אמרו הזל חוץ פאיסגה ועניין זה כי בעקבות משיחא יהיה חבלי משיח כי כל מה שהשם פועל הוא בסוד מות אדם וימצא באותו הפעולה הראש והגוף כל החלקים הנמצאים באדם והגלות עצמו גם כן הוא כך על כן נמצאים בו כל האיברים וכל איבר ואיבר תלויים בו שניים במספר לפי מהות האיבר הוא בעניינו והנה בימי רשבי הגיעו לחזה והוא מקום ממנו נמשך החסדים ולכן עוד אותו הזמן היה הכל בסיתום ואז נפתח הסיתום ביות המקום גורם לכך וצריך שתדע שהמשיחים עומדים בבית העקבות של הפרצוף אך משם מאירים הערות לכל הגוף לכן אמרו היום אם בקולו תשמעו אך מקומם האמיתי העקבות. בכל הדורות תלויים שם נקרא דרה דמשיחא ממש, ומתקשר בהם קשר גדול, מה שלא היה כן בשאר הקודמין, שהיה משלח הירה. כן, לכן זרקו את משה ליאורה, הוא דורש הרבה מה זה היאור, לשון הערה. והוא לא נמצא שם, והנה מצד העקבות באותן דורות היו רואים להימצא חבלי משיח, הוא צריך שיתגלה הזוהר, כי לכן נעשה לצורך זה, ושנעשה בזמן ראוי לעשות שהוא התפשטות החסדים מהחזה ומטה, כי אז נאמר הוא לכל בני ישראל היה אור במושבותם. ונתגלה אחר כך בזמן שהוא צריכו לו, אך ודאי כיוון שנאסף על פי שלא נתגלה, צריך פעולה גדולה תיוולד מנו, והאמת שהנשמות מיד היה בהם סוד הבריחה. זה שאמר בתיקונים גם ציפור מצא בית, אלא שלא נתגלה הדבר לתחתונים, ועל כל זה ודאי מיתוג גדול לגנות, לגלות והכנה לגאולה, על כן אמרו שהתפרנסו העליונים עד סוף הימים שאז התגלו לתחתונים, ושבתם איש אל אחוזתו. איך שווים אל האחוזה? מאוד מסוים אני מרגיש שזה גם שאלה פוליטית. האם אני יכול לייצר געגוע אל מקום? לא מבעיה לא להיות נודניק, אילו, בתודעה שלי אני פליט, אלא לייצר געגוע ויחד עם זה ללכת בקו מקביל בלי הגעגוע הזה. כן, כל עוד בעצם אני מייצר געגוע והגעגוע משתלט לי על החיים, אני באיזה קומה. אדם שבאמת מתגעגע לא יכול לעשות שום דבר. כן, אבל פטור מהמצוות. אדם שבאמת מתגעגע לא יכול לעשות כלום. אתמול יושבתי במרפסת וזה שער רק חשבתי על איתן, לא הייתי יכול לעשות כלום. עכשיו חיפשתי אבל אפילו משהו שכתב, וזה כתב מאמר אחד לקונטרס, זה לא משהו, אתה צריך לאחוז, אבל אם אתה באמת מתגעגע אתה לא יכול לעשות כלום. זה הסוד של של אהבה הפוכה, של אחוריים של אהבה שהיא משתקת. זה נגזר, זה גזרה על על המת שהשתכח מהלב, אמרו החסידים אשכחי, לא לשון שכחה אלא לשון מציאה. אתה מוצא אותו כל הזמן, את הדרך המיטה. איך, איך, איך בכל זאת מוצאים אחוזה? זה להאמין, להאמין ברחל, להאמין בחזה ומטה. רמח"ל תוחם את זה. גילוי הזוהר זה בעצם עבודה מהחזה ומטה. איך עובדים מהחזה ומטה? זה כבר עבודה של להקשיב למקום שנמצא רחוק ממני. זה בעצם לתקשר עם מקום רחוק, עם מקום שאין הכרח להאמין לו. כלומר, באיזה תנועה אני הולך בעולם? אני יכול ללכת באמת בתנועת געגוע גדול למה שהייתי. כל אחד יש לו כמה שנים, בדרך כלל הם מסתיימים בראשית שנות ה-20, שהוא חידוש גדול בעולם. כל אחד הוא באמת חידוש בעולם. ראשית שנות ה-20 עד גיל ה-30 זה בעצם הוא מבין שיש כמוהו מיליונים. כלומר, שהיו איזה חידוש, וגם להם אמרו בעולם ילד אין מקום לסתם חולמים, והם עשו איזה מקצוע, ושלם תפסו את עצמם, רגע, זה אני. כן, זה אני צריך להתפרנס. איך, איך כאילו אני... המצוקה שרמח"ל אומר, גאולה זה פועל ישועות בקרב הארץ, כי יהודים אף פעם לא השתכנעו. כן, בלשון של רוזנצוויג, יצרנו עזרה אינסופית לעולם. עזרה אינסופית שבסופו של דבר היא יצרה את הפנומן היהודי. היא יצרה את המשהו, את המקום הזה של הוא מדבר פה הרבה רוזנצוויג בהקדמה, וגם שוורץ מדבר על המקום של העזרה, שהיהודי בעצם העזרה שלו לעולם מייצר את היהדות שלו, בניגוד לנוצרים. הוא מדבר על זה גם הרבה בנהריים, שעצם זה שיש יהודי שלא מתקשר, זה גוף מה שמכונן אותו כיהודי, לכן גם ההרצה שלו ליהדות המסורתי. האם באמת אני יכול פה לדבר על מקום? ולכן הוא מתנגד לעלייה לארץ וכו'. איך? מה? ולרובן
צריך
לומר את
החרדים לא עובד.
שמה?
שהעזרה לא תשמר, די אי אפשר לעבוד ככה.
למה היא נשברת? אני לא מאמין לה. כלומר, יש לי אינסטינקט לברוח אליה, ואני לא מאמין לה. אני לא סומך עליה. עכשיו, למה זה נשבר? למה לפני 200 שנה כולם היו חרדים? והיום...
כולם לא היו חרדים. כולם היו כולם. זה מה שיש חרדים. אבל יש גם משהו אחר. זה כבר לעולם לא עובד. כמה אתה יכול להביא בתור שאתה...
כן,
כלום. יש לך חילונים, זה קל, יש לך, אבל כאילו יש לך תמדת תארץ ישראל, כבר הכל מתערבב. יש חילונים שבצבא יש לך דבר.
ברגע שאני עובד על החזה ומטה, אני מרגיש שזה דורש שפה חדשה. עכשיו יש באמת מצוקה שאיך אני לומד שפה של חזה ומעלה. פעם מסוים אני לוקח את הרמב״ם שהיה לפני גילוי הזוהר, אומר ככה זה צריך לעבוד, ויוצא חב"ד במובן הטרגי של המשיחיות שלהם. לקחו רבי גדול, עשו אותו משיח קטן, אמר הצנזר. כאילו, מה הרווחנו מזה? מה הרווחנו מזה? עכשיו, במובן מסוים שאני מבין שיש, שכל העבודה זה ניסוח חדש של מהחזה ומטה, איך אני מנסח בית, איך אני מנסח מרחב, איך אני מנסח מקום, הכל מחויב לאיזה קיול חדש, קיול של שפה חדשה, של ישועות בקרב הארץ. כלומר, יכול להיות שהמשיח, שהרבי נגיד היה משיח, אבל לא המשיח של הרמב״ם. הוא שכנע 2% מעם ישראל בשופי. לא יותר. כל השאר זה נראה בדיחה. עכשיו, במובן מסוים, הציונות הצליחה לשחרר את התנועה של חוסר האמון במשיח, כי הפכה אותה למשיחיות. כלומר, זה לא מה שברנר אמר, אין משיח לישראל, אלא לעבודה. ב-903, שנה לפני שהרב הגיע. אלא זה היכולת בעצם להבין שצריך לנסח שפה חדשה. גם הרב קוק הבין את זה. יותר...
כמו לך, את משגר שם במהלך הסידור. וגם... ניטרו של
האלמנט המשיחי,
שזה כאילו בעקבות שבתאי צבי, אז כאילו זה משהו של
החסידות,
של
גאולת
הנפש.
כן, קרבה אל נפשי גאלה. קודם תגאל אותי. עכשיו, מה זה באמת?
אולי זה גם
מתפרס. אוקיי, עכשיו אני אומר, מה אנחנו עושים אחרי שהפרויקט גם החרדי וגם החילוני נכשל?
נראה לי כאילו אולי עכשיו כאילו חברו לחוסר אמון,
אין אמון,
אולי צריך כאילו פרסוף מקום, צריך
משהו. כאילו אני הרגשתי שווייפוס דיבר לגעגוע של המחאה החברתית, אני הרגשתי שזה היה כאילו זה, אולי בכל זאת אנחנו מאמינים בחילונות, ולא, זה לא תפס מספיק. איך? אוהלים. במילה מצרים. זה רומנטי. אני עברתי ברוטשילד.
זה יותר מדי רומנטי
בשביל להצליח.
לא, בשביל להיות אמיתי.
לא, אבל רק הגעגוע, זה לא פתרון.
זה לא כלום.
זה נורא חדש, גם הקטע שלצאת החוצה.
מהמזגן הזה.
נכון.
בקיץ.
נכון, לצאת החוצה.
אבל זה יותר מדי יפה, יותר מדי רומנטי שזה יהיה באמת. לכן זה לא היה באמת. כאילו...
זה היה באמת שהם שברו בנקים, ואז ממילא כל החברה...
לא היה...
עכשיו זה
כבר לא... היית חשוד שם? הייתה... לא הייתה שם... אנשים לא חיו שם באמת.
זה
היית הרשות
של
נהנתנים,
זה לא
היה... לא, כאילו, אנשים אומרים שם בעצם.
המחאה?
לא, שם אחד, כאילו... לא, כל אחד. בסוף מה, היה את הכמה הפגנות הגדולות של השלום הארצי, והיה דברים רומנטיים כאלה, אחים וסימבולים מאוד. אבל זה סימבול הבדל ש...
זה באמת שאלה, הרמח"ל הזה מכריח אותי לשאול את השאלה. הוא מדבר כאילו הזוהר ניסח תורה חדשה של חזה ומטה. עכשיו אני לא יודע מה זה זוהר. במובן מסוים טוען ליבס ובצדק שלהגיד משנת הזוהר זה לא להבין את הזוהר. לא יכולה להיות משנה לזוהר, כי זה גופה. כל מה שיש משנה זה לחזה ומעלה. כשאתה תשבי כותב ספר משנת הזוהר, זה בדיוק אותה תנועה משיחית של הרבי מלובביץ. זה לקחת את מה שהיה בחזה ומעלה as is. עכשיו מה אני עושה באמת שאני בחזה ומטה? האם אני יכול לתרגם את הזוהר ליום יום? אני לא יודע, ודאי לא כחברה. זה אנרכיה מוחלטת. אני מרגיש שמהקיץ הקודם כאילו יש איזו הזמנה שתלויה על חוט דק מאוד, אבל מספיק צועקת. הזמנה לנסח שפה למרחב שהוא אפילו לא כזה ומטה או העקביים, אני לא יודע מה זה, אבל אני מרגיש שכאילו לדבר על עקבים זה אפילו לא כזה ומטה. כן, יש לנו איזה מרחב מהטבור ומטה שהוא פעיל, אפשר לדבר על מיניות, אפשר לדבר על איזה נוכחות, על ברכיים שמחזיקים את הגוף. העקבים זה כבר כאילו עוד מתחם, זה לא אצבעות של הרגליים, אולי זה רפלקסולוגיה שמקרינה על כל הגוף, אבל אני הולך, לי זה היה, הקף הזאת הייתה נורא חזקה שלימדתי שנה שעברה והשנה ברמת השרון. א', הוורט הזה שאתה מגלה שלוקחים על שיעור שלך 180 שקל, לא מבעיה שאתה פרייר, אם היית יודע את זה לא היית בבחינה. אבל
מה
זה לוקחה
שלך 180 שקל? מי שרוצה להשתתף?
כל חד פעמי, לא כמו במרכז שטיינזץ 10 שקל, 180 שקל, וזה הנחה כי אני חדש, לא מכירים אותו. מחיר רגיל 300. אתה מבין, זה שפה שאתה לא מכיר.
וכמה אתה מרוויח
מזה? אתה מקבל דמי נסיעה פלוס כמה גרושים.
כן. לא כל אחוזים.
לא, מה פתאום, מה פתאום. אתה מגלה את זה אחרי שאתה מגיע פעם ראשונה, כן? אתה רואה בכניסה את המזכירה 180, וגם מי שנרשם בהרשמה מוקדמת, לא, זה אחר כך היית. גם אם אתה נרשם בהרשמה מוקדמת, אין הנחה. זה היוקרה שלנו. זה המרכז הישראלי לגוף נפש, 50 מטר מישיבת רמת השרון, אף אחד לא מכיר את השני. לא יודע שהוא קיים. פתאום תפסתי, אוקיי, מה אני מלמד? זה הנושא היה זן וקבלה. פתאום תפסתי, איזה, כמה מעט מכל מה שיש פה אני יכול להביא. וזה הלם בי. מה אני יכול ללמד? אנשים חילונים כולם, רופאים, ששילמו 180 שקל. זה נורא מפחיד, וגם נורא רחוק. ושעתיים נסיעה. כן, תמיד הייתי נתקע בפקק בכניסה שם, רמת השרון, זה חצי שעה. ופתאום אתה מגלה שספר רלוונטי אפילו למרחב הזה כמעט שאין. אז יש זוהר, יש בעל שם טוב, יש רבי נחמן, יש תנ"ך, יש כאלה אגדות כאלה של אדמיר קוסמן,
אבל כל הספרים האלה שלא לומדים.
כן,
לא, זה טקסטים שלא לומדים,
שלא לומדים,
טקסטים שמדברים על בסיס, כאילו שאתה, אתה יודע, אתה מאתר עליהם,
אבל הם לא קיימים, כאילו הטקסטים האלה, בוא נגיד את זה בגסות, זה זם, זה לא יהודי, נכון? כאילו, כמו שהרב דרייפוס אמר לברסלבר הזה, שהיה לי טוב, אז חזרתי בתשובה, זה לא עובד. איך? שמה? שכה. ובמובן זה, פתאום הרגשתי שאני, עכשיו, בפעם האחרונה, כמה אחת, אישה עם שיער כסוף כזה, אני רוצה בסדרה הבאה שתלמד אותנו את הדת הקשוחה. היהדות הרבה פחות נחמדה מהטקסטים שהבאת.
אני
תשמע,
אני זה
שאלה מאוד לא פשוטה מה שאתה שואל. יש פה איזה פער כזה, מצד אחד אני מקים ישיבה בהמון המון מריבות ברמת השרון, יש לי חבר קוראים אותו חנניה רחל, למד איתי בתיכון רם שם, מאוד מוטרד למה לא סובלים אותם והם מנסים לעשות הכל. למה אתה בא לשם? למה לא פה תפוס את גבעת התאנה? אתה רוצה להעיר את העיר, נכון? אבל מצד שני, אם אתה עובד בכנות, אתה מבין שזה מסובך. כי מה שאתה מביא להם, סתם ישבתי עם חיים בעיר השבוע, לא יודע למה, אף פעם לא פגשתי אותו. א', אתה מתחוכם עצום, הבן אדם גמר פעמיים את השס, מעמיק עצום. ואז הוא תושב רמת גל, והוא אמר לי, תאמין לי, אני מוכן עם יהודה עציון להיות שנה עלי בודד, ולא עם מישהו שקשור, כי הוא זה לישיבת רמת גן דקה. התנועה הזאת, יהודה עציון לא לגור ברמת גן, הוא אומר, יש לי זה עולם, אתה יכול להגיד שהוא פנטזיונר מוחלט, אבל פה מה אתה בא אליי? מה אתה תותן לי באמת?
זה ברור שזה טריז בתוך המרחב שלך.
מי?
למה חבלניקים כל כך מעצבנים את תושבי רמת אביב וכל כך נאורים? נכון, כל הזמן רבים
יותר. הם לא באים כשווים. הם באים בפטרנליזם. זה כיבוש, זה קולוניאליסטי.
זה קוץ, זה קוץ, זה ההגדרה.
הם כולם אוהבים אותם, זה קר
לבך. אוקיי, אוקיי, אז הוא דיבר, הוא אומר קר לבך. במובן מסוים לכן האורתודוקסיה לא יכולה לקבל אותו. כלומר, יש תשובה של משה פיינשטיין שהוא אמר יראה שמיים, לא ישמע אותו. אם אתה יודע מי היה קרליבך, זה לא פשוט. אתה חייב להיות באינטראקציה ממשית.
כשאתה מגלה, גיל 20, פתאום אתה קורא עליו וזה, אתה אומר, וואי.
כאילו, זה באמת...
מה זה, הכל עבירה נשמע.
כמובן.
לא, לא, באמת, זה באמת משהו שהרבה... אתה מספרים, בני עקיבא, סיפורי קרליבך, והיחד כולם קדושה, הסיפורים האלה, זה ספר של חלקים, קומונריות. ואז אתה מגלה, כאילו, אתה אומר, רגע, מה זה? לא, הסיפורים עליו מעולים, והסיפורים שהוא סיפר גם איזה, אבל כאילו, רגע, מה? זה שם סמים. לא יודע אם מי שם סמים.
בוא נעצור, חיבוקי נשים וסמים.
כן, שלא לדבר על
זה. דרש גלקי. אז היא אומר, יש לך את התנועת בסדר הזאת ואני לא מזלזל בה כי הוא זה, אבל למה זה?
הוא מסיח.
לא, כי שבשנת 51 שזלמן שכטר שלומי וקרליבך באו לרבה מלובביץ' הרי שלח אותם, היו השליחים החבדניקים הראשונים בעולם ואמרו לו, תשמע, אנחנו מגיעים לחוף המערבי רק לקרוא טניה, לא יעבוד אנחנו צריכים לעשות הופעה והופעה מעורבת, הם קופצים כל הלילה ואם לא נשתה איתם, זה לא יעבוד אז הוא אומר, פה אנחנו נפרדים
הוא לא אמר לנו אמר להם, תעשו את זה, אבל לא
מכוחי. אני חושב בחבד, לפחות ממה שחבד אומרים זה יותר חמור. אבל פה המפגש הזה, אז אתה שואל שאלה הוגנת, האם יש עניין ללמד אותם? ברור לי אבל שאם אתה לא מבין שיש פה משהו אחר, ואתה מביא להם את מה שאתה עוסק, שזה כולי ואולי חזה ומעלה, זה לא יכול לעבוד.
אנשים אינטליגנטים, ברגע שהם מגיעים ליהדות, כאילו, אז זה מביך אפילו שהם מדברים כאילו על היהדות, אני פשוט כאילו, אני לא
מתחיל
לדבר, זה נראה לי
שאולי אין משהו, פשוט, יש שם היום, היה לי פלוגה של דתל"ש, באמת, כולם היו דתל"ש, פחות או יותר, לא, לא, וכל פעם, כאילו, היה עולה איזה נושא לשיחה, והחילונים באמת, היו שואלים מהמרים, ומה זה, ואז הוא דתל"ש של קיבוצים, שופכים את כל הדעות שיש להם על היד, אתה רוצה אותם, אתה אומר, מה, אחרי זה הם היו באים אליי, ואז זוכר שפעם אחד החבר'ה אמר, אה, כסבר לא דתי, היהדות שלו זה לא היהדות.
היהדות של זוהר ותנ"ך זה לא יהדות.
לא, אבל אני גם חושב כך, אבל מי אמר שאולי היהדות של החזה ומטה? כלומר, האם אני מוכן לתת אמון במרחב הזה שהוא גם יהודי? כמו הצעה של מאיר ליכטנשטיין, בכיוון הזה, זה גם יהודי. זה לא דרג א', אני חייב ליצור, איך אומרים, איזה היררכיה, כי אני עובד קשה, אני הולך במי שחור כל השנה. אבל אם אני מרכזניק, אני בטוח שעוד רגע הרב אורי שרקי מחזיר אותם בתשובה. תראה איך הוא טורף את קרלו שטרנגר שם. ככה אמר לי מישהו. אבל אם אתה רואה שהוא לא טורף, ושהם לא יחזרו בתשובה...
אמרתי לך שעשיתי עליהם רעיון. ראיינתי אותם, הלכתי, ישבתי איתם שעתיים.
הוא טורף אותם?
כן, אבל קרלו שטרנגר...
לא אמרתי. הייתי רק פעם אחת.
כי אתה לא יכול על הומור. אתה לא יכול על הומור, אי אפשר, אי אפשר. אי אפשר להתווכח עם מישהו שהוא מצחיק. מי? שהוא מצחיק. הרב שרקי מצחיק. מצחיק בז'אנר שלו, הוא לא מספר
בדיחות.
מספרים נפלאים.
הרב שרקי חד, אבל כמה שטרנגר הוא מים שקטים. אתה צריך לנוע את זה, הוא צריך לכתוב ספרים וזה, אתה מביא אותו לביקוח. אז הוא אומר את דעתו, אבל להתווכח ממש, אתה צריך מישהו שכאילו כמו פינג פונג של טה, טה, טה. ותבין. גדי טאוג, או חנן, איך קוראים לו? אינברי, או אסף אינברי, מול הרב שרקי, זה היה הופך להיות את ההתפוצצות. ככה,
כאילו... מה כן, אולי איזה משפט מרמך לבין הזמנים? האם בין הזמנים זה הזמן של הבית או של השדה? האם אני חוזר עכשיו אל אחוזתי בעצם? יש לך מזמן? מוזגן גם פה אמור להיות. אין בין הזמנים. עכשיו זה גם אמירה. אז רמחל יש לו איזו אמירה שתדע, אומר רמחל, תדע שמקום גילוי השעה ראוי להיות בשדה, לכן היו הולכים בשדה וזוכים להשגה. כאילו ההשגה נמצאת בשדה. אתה אומר מסיח כל... אה? לא, עכשיו, האם זה עדיין נכון? האם... לא... האם עדיין יש דיכוטומיה כזאת?
אבל כן, ברור.
אין דיכוטומיה. למה? כי בשדה פוגשים את החבר'ה. בהוויה.
אבל זה לא.
למה? ביולי-אוגוסט זה הזמן לעשות טיולים, כולם בבולגריה.
כן, באמת. היה לנו
בטיביליסי יש לנו עניינים
מפשיר שבמסע כתיבה היה לנו טיול להרכביה והיה צריך להיות בהרכביה ואלון מורה היה צריך לעשות שם סדנה כתיבה אתה לא שייך במדגן מתכנן מה יהיה בסדנה כתיבה וזה וזה ואז אתה מגיע פתאום אני לא מתמקד לך אתה לא יכול להתחמק ממנו זה לא נורא כמו כאן שאתה מתפצלת מהדגן כאילו יש לך זה זה כמו כמו בית כוח שאתה פתאום מסתכל אחורה
אתה רואה לך הרמון
לא, הנוף דרומה הנוף היית במנגל אצל
כן, פתאום הולם בך
זה הר כביר, כן, נכון הר כביר הוא בית כוח שאתה פתאום רואה בום כאילו זה כבר ממד אחר, אתה לא יכול לעשות שום דבר אז עשה את התקיבה לא, לא יודע, אז נפנחנו אותה כאילו אמרנו טוב, אי אפשר, אי אפשר
זה מעניין, זה מעניין שכאילו מה זה החופש? מה זה באמת החופש הזה?
יש חופש? הייתי בישיבה תיכונית כאן אמרו לנו אין חופש, יש נופש
שלמה פרטי, לא אמרו
קיצור, יש לך של יהודים לחופש
לא נכון
יהודים דזים
סירה
היום לא היום אתה רוצה היום שמעתי סיפור על הרב אליושיב בבוקר דווקא אז מספרים שהוא היה הולך לחופש ואז הוא נותן לך רבע שעה כמובן שלא לחוץ לארץ כמובן שלא יוצא מירושלים אבל היה נוסע לבת שלו שהייתה נסע לרב אוירבך בבית וגן שהיה יושב שם בנחת כמובן עם הגמרה אבל שהיה מונח בתל על הספה והיה לומד כאחד הנופשים ככה כל השנה היה לומד ככה אבל בבין הזמן הוא היה יושב ככה לא, רדיו כל חי אתה יודע, אני נוסע בבוקר עם הילדים כאילו, חייב להיות חופש אין דבר כזה, חייב להיות חופש השאלה מה
מתפרק,
שהוא היה מתפרק והוא גם לא היה זה ואז נכנס אליו הבחור הזה והוא פלפל אותו והוא החזיק את כל הטייספס הוא ידע את כל הרן על כל השעה לא היה מאגרה כזה, בסדר אבל זה שהוא היה יושב ככה, סיפור ענק הוא היה משפל עצמו או תאר את זה על הכיסא כזה וככה וגם הוא אומר והיה משוחה לו הכיפה ככה כל הזה אבל
תתילו מי עשה את זה תגיד עכשיו אני עושה את זה משהו עוד שבוע
אבל תחשוב אתה יושב ככה זה היה נופש אבל תדע לך שזה עמוק מאוד אם הוא כל השנה היה נצמד לזה ופתאום הוא עם הכיפה וגולש הלאה הוא בנופש ונסע לבית וגן
זה שחרור
שחרור מוחלט שחרור מוחלט
זה גם עם העיינות זה רואה את הנופש
שחרור מוחלט טוב, עזר השם שיהיה חופש אני כן, אני חרדי, אני מאמין בחופש אפילו בלי דרושס של מחפשים חופש לשון חיפוש ועזר השם, באלול, מה נתראים כולם? אני אגיד לכם במבוכה, אני לא כל כך יודע, אני צריך להרגיש את החופש, באמת אני יכול לתת כל מיני כותרות ש...
אבל... לא
יודע,
שנה הבאה מלמד מערד
ברוך השם
לפחות באלול, אמר עד שלפי התחזית אנשים פה ישלו
אני שנה שלמה לימדתי פה נצח ישראל, מה זה?
עכשיו הוא מסיעת ישרים.
עכשיו היה, זה
ישרים, זה רק שהוא
היה עורת הגאולה של הרב, זה היה חזק.